ברוכים הבאים. אתם מאזינים לביוטכנולוגיה. בקיצור, ואנחנו מיד מתחילים. בפרק הזה אנחנו הולכים לשמוע צד אחד של סיפור בשני חלקים. בחלק הזה נדבר על הסיפור של חברה ישראלית וחדשנית שקמה לא מזמן ובא לשנות את התפיסה שלנו לגבי הבשר המתורבת. לאחר מכן, בפרק הבא, נעבור לצד השני של הסיפור ונשמע מאיפה משיגים את הכסף כדי להרים פרויקט כזה באוויר. בינתיים נתחיל מהצד של הטכנולוגיה. בואו נגיד שלום לגיא נבו-מיכרובסקי, המנכ"ל של חברת פרופיוז. ברוך הבא ותודה רבה שאתה כאן.
תודה רבה. שלום לכולם.
מעולה. אז קודם כל, ספר לנו קצת על עצמך. מה הביא אותך לתחום של בשר מתורבת?
אני גיא, אני מתעסק בעולמות הסטארט-אפים כבר 20 ומשהו שנה, בתחומים שונים ומשונים, ממצלמות לטלפונים סלולריים, דרך אגירת אנרגיה, תחומים של כימיה, פיזיקה. ולפני שנכנסתי לעולם הסטארט-אפים הייתי שף. ועד היום זה תחביב, אני מאוד מאוד אוהב להתעסק בעולם הזה. לפני 11 שנים הפכתי לטבעוני, ובעצם שהתחלתי לחשוב מה אני רוצה שיהיה הסטארט-אפ הבא שלי, חיפשתי לשלב בין התחביב שלי, שזה בישול, אוכל, נושא הקיימות, שהיה לי מאוד חשוב, במיוחד שניסיתי ככה לתת לבנים שלי שהם אוכלי בשר, שמפצים על כל מה שאני לא אוכל, חלק מתחליפי הבשר, והם פשוט פחות יותר העיפו את זה עליי ככה באיזשהו זלזול, כן. והבנתי שזה לא הדרך. זאת אומרת, אנשים אוהבים בשר, אנשים ימשיכו לאכול בשר, גם אני מאוד אוהב בשר, והתחליפים, לפחות במצבם הנוכחי, לא מספיק טובים, ולכן צריך משהו אחר. ואז נתקלתי בטכנולוגיה הזאת, כי בעצם הלכתי וחיפשתי כל מיני טכנולוגיות שאני אוכל להתחבר אליהם כיזם. הגעתי למכון ויצמן, הגעתי לפרסטארט, ואיכשהו ביחד הכל התחבר, וככה הגעתי לחברה, ולהיות אחד המקימים שלה.
אוקיי, נהדר. נשמע שדווקא יצא לך ממש שילוב מושלם של הכל באמת.
לגמרי. קם עם חיוך כל יום בבוקר.
איזה כיף. אז טוב, אז בוא תספר לנו באמת על הטכנולוגיה. מה זה החברה הזאת? מה זה פרופיוז?
פרופיוז טכנולוגיות היא חברה שיצאה מטכנולוגיה שפותחה במכון ויצמן, שמי שבעצם פיתחה את הטכנולוגיה זה שותפה שלי, שהיא אחד הפאונדרים של החברה וה-CTO שלה, דוקטור תמר אייגלר הירש. תמר גדלה בארצות הברית, עשתה שם את הדוקטורט שלה, ואז עשתה עלייה לארץ. ועשתה פוסט-דוקטורט במכון ויצמן אצל פרופסור אלדד צחור, והיא בעצם התחילה לחקור את המנגנון, המנגנון הביולוגי, או מהו המנגנון הביולוגי, שבעזרתו הגוף שלנו לוקח תאי גזע, הופך אותם לתאי שריר, ומשתמש בהם כדי לעשות רגנרציה של השריר, או תיקון של השריר. כל פעם שאנחנו מפעילים את השרירי שלד שלנו, אנחנו פוצעים אותם, ככה הסבירו לי.
נכון.
והגוף ידע לתקן אותם, בניגוד לדוגמה לשריר הלב, שהוא שריר שלא יודע לעבור רגנרציה, ואנחנו, אותם תאים שאיתם אנחנו נולדים, הם התאים שגם איתם אנחנו מתים, ובטח התאים שנפגעים בזמן של התקף לב, ואין לגוף יכולת בעצם לחדש את התאים האלה, מכל מיני סיבות שתמר הסבירה לי כמה פעמים.
האמת שמה שמעניין לגבי תאי שריר השלד, זה שהם לא בעצמם מתחלקים, זה מה שנחמד.
נכון.
הם מאחים לתוכם תאים אחרים שנמצאים מסביבם, וזה מה
נכון, נכון, הפיוז'ן, מה שנקרא פיוז'ן, האיחוי.
כן.
ובעצם המנגנון שתמר, בסופו של דבר, אותו biological pathway, סליחה שאני חוזר על מילים שאני לא תמיד יודע מה הם אומרות,
כן.
הוא המנגנון שבעזרתו הגוף עושה איזשהו ויסות ורגולציה לתהליך הזה, שבו הוא לוקח תא גזע, שמן הסתם יכול להיות כל דבר, גורם לו להתמיין להיות לתא שריר, למיובלסט, גורם למיובלסט הזה להתחבר או לעשות איחוי לתוך שריר, או לתוך שריר קיים, או במקרה שלנו, בעצם לייצר סיבים, סיבי שריר חדשים, וגורם גם לסיבי שריר האלה לעבור איזשהו תהליך של מטורציה, שבסופו של דבר, מבחינתי, המשמעות שלו, זה שאנחנו בעצם מקבלים רקמת שריר שהיא רקמה דומה מאוד, אם לא זהה, למה שאנחנו רגילים לאכול היום. בעצם שריר בשל, שיודע להתכווץ, שיש לו מבנה חלבוני שנקרא סרקומירים. את המנגנון הזה תמר גילתה. ואז בעצם עלה רעיון, שאם אנחנו מבינים איך המנגנון הזה עובד, וגם יודעים איך קצת לנהל אותו, ולהפעיל אותו בצורות שטובות לנו, אפשר גם לעשות ממנו אפליקציה שתיקח את התהליך של ייצור בשר, כי בעצם מה זה בשר? בשר זה שריר, שאנחנו אוכלים בשר, אנחנו אוכלים, תלוי כמובן בסוג הנתח,
כן.
90% ומעלה מה שאנחנו אוכלים זה סיבי שריר. יש עוד קצת שומן ויש קצת רקמה מחברת, ECM. אבל תמר גילתה בעצם איך אנחנו יכולים לגרום לתהליך הייצור של הבשר, של השריר, להיות הרבה הרבה יותר מהיר, והרבה יותר יעיל, הרבה יותר מזין, והרבה יותר קוסט אפקטיבי. וזאת הטכנולוגיה של החברה. אנחנו בעצם מספקים ליצרנים של בשר מתורבת. יש בארץ כמה חברות כאלה, יש את אלף פארמס, יש את סופר מיט, יש את מה שהיה פעם פיוטר מיט והיום נקראים בליברס,
כן.
וזה רק בארץ, ויש גם חברות של דגים. אנחנו מספקים להם תערובת של מולקולות קטנות, שכמובן לא באות מהחי, ואין בהם שום עניין של הנדסה גנטית, וחלקן הגדול חומרים טבעיים, שכבר היום אנחנו משתמשים בהם בתעשיית המזון. אנחנו מספקים ליצרני הבשר את התערובת הזאת, שברגע שמוסיפים אותה לביו-ריאקטור, לפיילה שבתוכה מגדלים את התאים,
כן.
אנחנו מקבלים תופעה מדהימה, שנוכל להראות סרטון שממחיש אותה, האצה של תהליך, זה כאילו אנחנו מסתכלים תהליך של בניית שריר בהילוך מהיר של פי, אני לא יודע, פי 100.
וואו, אוקיי.
וזה כמובן אבן דרך מאוד חשובה בלהפוך את תהליך ייצור השריר למשהו יותר כלכלי, ובר השגה כמוצר שבסופו של דבר אמור להיות מזין כמו שריר, טעים כמו שריר, וגם במחירים של שריר. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים.
אוקיי, מדהים. טוב, אז אתה מדבר על המושגים הביולוגיים וכולי, אבל אמרת שתמר היא בעצם ה-CTO ואתה ה-CEO. אז מה זה CEO של חברת בשר מתורבת?
CEO באופן כללי בחברות סטארט-אפ זה בעיניי, אם אני מבין את התפקיד נכון, זה הבן אדם שיש לו את החזון, כמובן הוא לא בהכרח בונה אותו לבד, אבל הוא זה שדואג שיהיה חזון לחברה, ואז הוא דואג לייצר שלחברה יהיו את המשאבים כדי ללכת ולייצר את החזון הזה. במובן שלנו, בעצם תמר ואני התחלנו את החברה ביחד עם פרש סטארט, וכמובן ידע שזה הגוף שהוא ה-TTO, ה-Technology Transfer Office, הגוף שממסחר טכנולוגיה במכון ויצמן, כחברה תחת תוכנית החממות, ובעצם היה לנו איזושהי תוכנית עבודה במימון החממה ורשות החדשנות לשנתיים. התוכנית הזאת היא תוכנית מאוד 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 טובה ומעניינת, אבל היא גם קצת מוגבלת בכמות המשאבים, כי זה לחברות צעירות. ודי מהר הבנו שיש לנו פה הזדמנות לגייס עוד כסף ועוד עובדים, ואני כמנכ״ל לקחתי את הדבר הזה בשתי ידיים, למרות שהיינו אמורים לעשות את זה רק אחרי סיום תוכנית החממה, אחרי שנתיים, וכבר אחרי כמה, בעצם כשנה, כבר היה לנו בעצם גיוס נוסף בתוך החברה. אז דבר ראשון, מנכ״ל צריך לייצר משאבים לחברה. משאבים זה כסף, אבל זה גם אומר משרדים, זה אומר מעבדות, זה אומר כוח אדם. ובאמת, ברגע שאתה מגייס עוד כסף, אתה גם צריך להסביר על מה אתה הולך לגייס אותו.
כן.
אז אתה מייצר תוכנית עבודה, ואז באמת היינו צריכים לגייס עוד אנשים. ופה צריך לדעת לספר סיפור כלפי העובדים הפוטנציאליים, שהוא סיפור מדהים. כי בסוף אלה אנשים שהולכים להקדיש מזמנם היקר עבור חברה זו או חברה אחרת. אז באמת צריך ללכת ולהיות מסוגלים להביא אנשים, שהתגלה כמשימה מאוד מאוד טובה ונעימה בצפון, יש שם המון כוח אדם. ובאמת יש לנו מבחר של אנשים מצוינים, יש לנו בחברה, מתוך 11 איש, יש לנו כשישה או שבעה PhDs. אני, שזה לא זה ולא זה, ועוד שלושה מסטרנטים.
כן.
אז באמת צוות מאוד 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 טוב. צריך לדעת לייצר את התשתיות, היינו צריכים להרחיב את התשתיות המעבדתיות שלנו, רכשנו מיקרוסקופ. הרבה יותר יקר, רכשנו עוד אינקובטורים ובנצ'ים וכל הדברים שאנשים כמוכם מבינים מהם, ואני רק יודע כמה הם עולים.
כן.
ובאמת לדעת ולחשוב מ-day one על הרגולציה. ופה אני חייב להגיד מילה טובה לרשות לחדשנות, שהם אישרו את החברה, הם הוסיפו לנו אבן דרך שלא הבנו מאיפה הוא נופל עלינו, וזה תוך שנה לבוא ולהגיד מה קורה מבחינת הרגולציה.
וואלה, אוקיי.
וזה היה ברכה, כי אנחנו התחלנו בגלל זה מהיום הראשון לעבוד עם יועצת רגולציה, ולהבין בעצם את הפוזיציה שלנו מבחינת הרגולציה. זאת אומרת, מה זה רגולציה? רגולציה זה אומר שמישהו יבוא ויגיד, אני מאשר לכם ללכת ולמכור את הדבר הזה, והוא בטוח לצריכה של אנשים, כן. ומסתבר שצריך לעשות את זה מהיום הראשון, מכיוון ששאנחנו מוכרים ללקוחות שלנו תערובת של חומרים, אנחנו צריכים להחליט באיזה חומרים אנחנו משקיעים את המאמצים שלנו. ובגלל שהתחלנו להתעסק ברגולציה מהיום הראשון, חלק גדול מהחומרים פשוט עפנו אותם, ולא בזבזנו עליהם זמן, כי אין מצב שהם היו עוברים רגולציה. זאת אומרת, אין מצב שהחומרים האלה, היינו יכולים לשכנע מישהו שהם מספיק בטוחים לצריכת בני אדם. אז זה היה דבר מעולה, וזה חלק מהדברים שצריך לעשות. להסתכל כמנכ״ל, לאן החברה הולכת, להביא את המשאבים כדי שזה יצליח, לייצר את התשתיות, ולדעת לעשות תעדוף למה צריך לעשות קודם ומה אחר כך. וזה נכון לכל סטארט-אפ, ובחברות של פודטק גם.
אוקיי, יפה. אז אם לגבי האתגרים באמת, כן, ציינת כמה ספציפיים, אבל בוא נדבר באמת על מה שקשור לתעשיית הפוטק, לבשר מתורבת. קודם כל אתה מתעסק פה באמת באוכל של אנשים. אבל מעבר לזה יש את העניין של חברות גדולות יותר, או חדשות יותר, או מגניבות יותר, שעושות משהו שהוא חדש בתחום שהוא מאוד קלאסי. כן, איך אתם מסתדרים בתוך הסיפור הזה?
כן, אז קודם כל בוא נדבר רגע על בשר מתורבת. קודם כל, מה זה בשר מתורבת? מסתבר שאנשים לא תמיד יודעים מה זה, כי זה משהו חדש. בשר מתורבת בא מהמילה תרבית. זה לא שהוא בשר תרבותי, אלא הוא בא מהמילה תרבית טעים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים תא מחיה, ועם התא הזה אנחנו ממנו מתחילים, וקודם כל גורמים לתא הזה לשכפל את עצמו הרבה מאוד פעמים. זאת אומרת, אנחנו בסוף מגיעים לאוכלוסייה של תאי גזע, שאמורה להיות איפשהו בין 100 מיליון ל-300 מיליון תאים למיליליטר. זאת אומרת, קחו מיליליטר שנוזל, ודמיינו שיש שם עד 300 מיליון תאים, זה בעצם מה שהכלכלה מכתיבה. כן. הטכנולוגיה רחוקה מלהיות שם, אבל לשם אנחנו צריכים להגיע. זה השלב הראשון, וזה נקרא שלב הפרוליפרציה, שבו אנחנו גורמים לאוכלוסיית תאי הגזע לגדול. בשלב השני, אנחנו יודעים לקחת את התאים האלה ולגרום להם להתמיין, כמו שאמרנו מקודם, לתאי שריר, ומפה אנחנו מייצרים בשר. זה בשר מתורבת. למה צריך בשר מתורבת? זאת אומרת, שאני התחלתי עם העולם הזה, אני באמת חשבתי שאני רוצה לגרום לאנשים לאכול פחות בשר, בגלל נושא הקיימות והסביבה, ובגלל הנושא של animal welfare, זאת אומרת, כל האכזריות כלפי בעלי חיים. אבל מסתבר שהסיבה העיקרית והכי חשובה לזה שצריך בשר מתורבת, צריך בשר מתורבת, זה לא בשביל מחבקי עצים כמוני, אלא כי פשוט לא יהיה לנו מספיק בשר בעולם. בעצם, יש איזשהו קונצנזוס שכמות הבשר שאנחנו עומדים כאוכלוסייה אנושית לצרוך עד שנת 2050, תכפיל את עצמה.
כן.
ואנחנו רוצים ומסתכלים על הצורה שבה אנחנו מייצרים בשר היום, שזו צורה מאוד פרימיטיבית, שעוד אנשי המערות השתמשו בה, וזה לגדל חיה בצורה מאוד לא יעילה, שחלק גדול מהחיה הזאת בכלל אנחנו זורקים.
נכון.
ואם רוצים לקחת את אותו דבר ולהכפיל אותו כפול שתיים, אין אפשרות, אין מספיק מים בעולם, אין מספיק אדמות חקלאיות. 70% היום מהגידולים החקלאיים הולכים להאכלת בעלי חיים.
וואו.
כמות גזי החממה שיוצאת מחקלאות בעלי חיים היא בין 15 ל-20%, מכל גזי החממה, תלוי את מי שואלים, ופשוט לא יהיה בשר. אז צריך דרך חדשה לעשות בשר מתורבת, וזה הסיבה, זה עניין של food security. עכשיו, חברות גדולות, שאלת אותי על חברות גדולות.
כן.
מבינות את זה, זאת אומרת, להפתעתי, אני, הסטארט-אפ הראשון שלי היה בעולם הצילום.
אוקיי.
ואחד הלקוחות שלי היה חברה שלא יודע מי זוכר אותה, קוראים לה קודק. קודק היא חברה שפעם הייתה מובילה עולמית.
כן.
בנושא הצילום. הם היו עושים פילים. וקודק המציאו את החיישן. הם פיתחו את החיישן הדיגיטלי של מצלמות, שנשלח לירח. זה קודק.
אוקיי. רק
שהם לא שמו לב שפה בעצם הם גומרים את נושא הפילים.
כן.
וקודק היא חברה שלא ידעה להסתגל, ונעלמה. נעלמה, פשוט כן. נעלמה. כשאני מסתכל היום על החברות המסורתיות של יצרניות בשר ויצרניות חלב, הן מבינות לגמרי שעם טכנולוגיה לא נלחמים, אלא משתלבים. אנחנו, Fresh Start היא סטארט-אפ שאחד המשקיעים בו זה תנובה, ותנובה הראתה את הראייה של הקדימה בדיוק בעניין הזה. הם לא מנסים להילחם בטכנולוגיות, אלא הם זורמים איתם. ושאנחנו מסתכלים היום על חברות הבשר המתורבת בעולם, יצרניות הבשר המתורבת, כמעט בכל אחת מהן, בטח מהמובילות, יש משקיעים כמו טייסון וקרגיל, תנובה, שטראוס מושקעת באלף פארמס. אז אני בעצם רואה שהחברות מזון מבינות את הצורך שלהם להתחדש. ולא רק שהן מבינות את זה, הן משקיעות בחברות בשר מתורבת, ומבינות שדרך סטארט-אפים, הן בעצם יוכלו לגדל ולהביא טכנולוגיה אליהם. עכשיו, בין סטארט-אפ שהוא חדשני, והוא חכם,
כן.
ויש לו הרבה רעיונות מדליקים, לבין אחר כך ללכת ולייצר את זה בצורה שהיא מסיבית. אנחנו מדברים על מפעלים שייצרו 100,000 טון בשנה, 10,000 טון בשנה, זה אומנות אחרת לגמרי שסטארט-אפ בו לא יודעים לעשות את זה. אז חייבים פה איזשהו סינרגיה, גם סטארט-אפים מבינים את זה, וגם חברות הבשר מבינות את זה. וזה בעיניי דבר מאוד מאוד מעודד, שלא ראיתי אותו בתעשיות קודמות.
כן.
וכן, זה ממש ממש ככה, רואים את זה גם בחלב, יש חברות ישראליות שמקבלות השקעה מיצרניות חלב, מבינים שהדרך קדימה זה לשלב טכנולוגיות חדשות, והם מבינים שהם חייבים להיות חלק מזה ולא להילחם בזה, וזה אחלה.
מעניין. אז בעצם לא באת לקחת נתח שוק מחברות גדולות וקיימות, אלא פשוט למכור להם טכנולוגיה.
אז קודם כל, אנחנו במצב שבו עוד לא לוקחים נתח שוק. השוק דיברנו על זה שבשר מתורבת יענה על הצורך. היום שוק הבשר הוא סביב ה-1.2 טריליון דולר בשנה. כשאנחנו מסתכלים על 2050, הוא יעלה ל-1.8 טריליון דולר. ואם מנסים לפי התחזיות שהן קצת יותר אופטימיות לכיוון הבשר המתורבת, ב-2050, כ-35% מה-1.8 טריליון דולר הזה יהיה בשר מתורבת, עוד כ-30% יהיה תחליפים מהצומח, ועוד כמה שנשאר, שזה קצת פחות מ-40% יהיה בעצם בשר רגיל. הבשר רגיל לא הולך להיעלם, בשר, זאת אומרת, שמגיע מהחיות. אז עוד אין כל כך עניין של לקחת נתח שוק, כמו איך אנחנו מצליחים לספק מספיק בשר לשוק שהולך וגדל. וזה מן הסתם סיטואציה שהיא הרבה יותר נוחה לשתף פעולה, מאשר מצב שבו נלחמים אחד עם השני על נתח שוק.
נשמע שכן, אוקיי. כן. ובתור טבעונית, אני אשאל אותך כזה דבר, אתה תעדיף לאכול בשר מתורבת על פני תחליפי בשר, סטייק אפונה וכו'?
חד משמעית כן, אבל אני רוצה להגיד משהו על תחליפי בשר. תחליפי בשר, זאת אומרת, בעצם, בוא נקרא לזה מוצרי מזון שמבוססים חלבונים מהצומח, זה תחום שהוא עושה קפיצות דרך די מרשימות בטכנולוגיה. ואני לא מרשה לעצמי לבוא ולהגיד שעוד 20 שנה אני אתאם תחליף מהצומח ואני אדע להבדיל. יכול להיות שגם הטכנולוגיה שם תתקדם בצורה כזאת שזה יהיה מאוד מאוד מרשים. בשר מתורבת, המטרה שלו בסופו של דבר זה לעשות בשר, שהוא אחד לאחד, ובשלב אחר כך הרבה יותר טעים, כי כבר, הנה, אנחנו כבר יכולים, אנחנו לא רק סומכים על אלוהים, כן. אנחנו יכולים לתכנן את הווגיו שלנו, אבל אנחנו באמת אמורים להגיע למצב שבו הבשר שאנחנו מייצרים הוא טעים כמו בשר רגיל, הוא זול כמו בשר רגיל, אם לא יותר, והוא מזין כמו בשר רגיל. עכשיו, זה עם בשר מתורבת, אני יודע שבוודאות נגיע לזה, השאלה היא כמה זמן זה ייקח. גם הצומח יכול להיות שנגיע למאוד קרוב לזה או אפילו יותר, אז בהחלט אני לא פוסל, אבל בסופו של דבר, שאני טועם היום תחליפים מהצומח, זה בעיניי לא תחליף בשר, זה משהו שאני אוכל כדי לקבל את החלבון שלי. צריך לזכור ולשים לב שכל המוצרים הראשונים, וזה אומר בעשר שנים הקרובות, זה מוצרים שהם נקראים מוצרי הייבריד, זאת אומרת, יהיה בהם אלמנט די משמעותי של מהצומח. בין אם זה חלבון מהצומח, או בין אם זה אפילו הסקאפולד. הסקאפולד זה אותו, בוא נקרא לזה הפיגומים, אותו ספוג שהתאים גדלים בתוכו וסביבו, וכך אנחנו מייצרים או נייצר נתחים, שהם נתחים של בשר, סטייקים, זה סקאפולד שהוא יהיה מהצומח. אז בכל מקרה אנחנו מדברים על מוצרים שהם מוצרי הייבריד, ואני בכל מקרה כנראה יעדיף בשר מתורבת, שהוא כנראה יהיה יותר אותנטי, כדי לא להתפשר על החוויה. Okay. מבלי סבל בעלי חיים והסביבה.
פייר לגמרי, אוקיי. אז תן לי לשאול אותך כזה דבר, בגלל מה שאתה מתאר, זה נשמע שאנחנו כבר די יכולים להתעסק עם כל דבר בבשר הזה, כן? מהרמה המולקולרית ועד כמובן הרמה התלת-מימדית של האיבר השלם נקרא לזה. אז תיאורטית אנחנו יכולים לעשות לבשר הזה מה שאנחנו רוצים, לעשות אותו בריא יותר, טעים יותר, כמו שאתה אומר. כמה רחוק זה ילך לדעתך?
אז אנחנו, שאנחנו מסתכלים היום, אנחנו כחברת פרופיוזה מאוד חשובה וגם הקטנה, אנחנו כבר מסתכלים על איך מה שאנחנו עושים ברמה הביולוגית משפיע על המשתמש הסופי, על הטעם ועל התחושה. כי זה בסוף באוכל, וזה לימד אותי אייל מליס, מנכ"ל תנובה, קודם כל שיהיה טעים, כי אתה לא יכול לעבוד על אנשים. ואז בעיניי כחברה, אני מנסה לראות איך אני ממקסם את הערך של מה שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, ובעיניי למקסם את הערך זה חומרים שאני יודע להגיד ללקוחות שלי, יצרניות הבשר המתורבת, זה דברים שהצרכנים בסוף ידעו להעריך ולהגיד, וואו, זה יותר טעים. אז קודם כל, כן, התשובה היא אנחנו נתעסק ונשפיע על, קודם כל על החוויה של הטעם, שזה אומר טקסטורה, מה שנקרא אורגנולפטי. זו מילה שלמדתי אותה שנכנסתי לעולם הזה, זה מציין את החוויה האורגנולפטית, זאת אומרת הטקסטורה בלעיסה, הריח, הארומה והטעם. זה דבר ראשון, וזה בעיניי הכי חשוב, למרות שזה כנראה הדבר האחרון שנגיע לטפל בו.
אוקיי.
אנחנו לפני זה כמובן צריכים להגיע לאיכות התזונתית, זאת אומרת, כמות ואיכות של החלבונים, האסנשל אמינו אסידס, ופה אנחנו כפרופיוז, מכיוון שאנחנו יודעים לייצר שריר שהוא הרבה, הרבה יותר מצ'ור מכל דבר אחר בלעדינו, אנחנו רואים הכפלה של פי 4 עד פי 5, תלוי איזה זן, של חלבון. כי בעצם אנחנו מייצרים את הסיבים, שמייצרים את אותם סרקומרים, שזה החלבונים שאנחנו צורכים בבשר.
כן.
אז בהחלט ערכים תזונתיים זה משהו שאנחנו כתעשייה נדע להשפיע עליהם. אחר כך יש את הנושא של העלות. פה יש את הסכנה כמובן תמיד, אבל בסוף אנחנו רוצים להביא מוצר שאנשים יוכלו לקנות אותו. ופה אפשר א' לעשות את התהליך הרבה יותר יעיל כמו שאנחנו עושים, אנחנו מכפילים את, את המסה שבסוף אפשר לקצור בפי 2, פי 2.5, עוד פעם תלוי איזה זן אנחנו מדברים, מה שמאוד משפיע על המחיר. אנחנו מקצרים את התהליך משמעותית, וכל יום שאתה מוריד בתהליך זה פחות מדיה, שהיא מאוד יקרה, זה פחות זמן מפעל, שהוא מאוד יקר, אז המפעל יכול לייצר יותר, ולכן המחיר יורד. אז גם בנושא הזה של עלויות, אנחנו בעצם כתעשייה צריכים, ואנחנו עוזרים, להוריד. ואז, שהשגנו את זה, השגנו יכולת לייצר בכמויות גדולות. השגנו את המחיר, השגנו ערכים תזונתיים וטעם, עכשיו בוא נתחיל להתפרע. אז יש חברה לדוגמה באוסטרליה, שנקראת ואו, שזה סתם אנקדוטה, אני לא יודע אם זה הדרך הנכונה, אבל הם אומרים, רגע, אנחנו לא יודעים... כרגע, בבשלות הטכנולוגית המאוד ראשונית של בשר מתורבת, אנחנו לא נדע לעשות אוף יותר טעים מאוף. אז בואו ננסה לעשות דברים שאף אחד לא מכיר. בואו ניקח כל מיני זנים מוזרים, וואלאבי, קנגרו, ובואו נעשה משהו חדש ונקרא לזה, זה פשוט בשר טעים, ואל תנסו להשוות אותי לשום דבר. אז זה כיוון אחד, אני פחות מאמין בזה, אבל זה מראה איזושהי חשיבה. ואחר כך בהמשך יש לך יכולת לעשות דיזיין מלא של הנתח, ואנחנו כפרופיוז הולכים לתת ללקוחות שלנו סט כלים, שזה אומר חומרים שונים, שיקחו אותם למקומות שונים. לדוגמה, הטקסטורה לעיסה יותר וקשה יותר, זאת אומרת, בעצם סיבי שריר שהם יותר נוקשים, יותר ארוכים אולי, בניגוד לסיבי שריר הרבה יותר קצרים. אנחנו עובדים היום עם המומחה העולמי, שהוא מומחה מה שנקרא Meat Science, שהוא מתמחה בלחקור את התהליכים שעוברים על הבשר מרגע, לא נעים, אבל השחיטה של הפרה. כל תהליכי הפוסט-מורטום, עד בעצם כל תהליך האישון, יש שם תהליכים שהם תהליכים ביולוגיים, של בעצם, בוא נקרא לזה, הבשלה של הבשר, אני לא רוצה להשתמש במילה אחרת. ואנחנו רוצים להבין את התהליכים האלה, כדי שנוכל להשפיע עליהם ברמה הביולוגית. ועלה זה פשוט יבואו מעצבי מזון, שפים כאלה, ויתחילו לחשוב, איך אני עושה את זה? מה אני עושה? כמות שומן כזאת, אולי קו-קלצ'ר, אולי יהיה לנו איזשהו נתח שהוא יהיה גם אוף וגם בבקר. זאת אומרת, באמת, השמיים הם הגבול, וזה חלק מה... יתרון בלהתחיל לייצר את הבשר בצורה תעשייתית.
אוקיי, אז אתה מדבר על הטכנולוגיה שלכם שבעצם מאפשרת לייעל תהליכים של גדילת בשר מתורבת, אבל איך זה בא לידי ביטוי? כמה זה כבר עוזר לחברות קיימות שעושות את הדבר הזה להשתפר?
אנחנו בעצם מייעלים את התהליך בכמה ממדים. הממד הראשון זה ממד הזמן. אנחנו מאיצים מאוד את התהליך, ואנחנו מורידים, מקצרים את האורך שלו ב-40%, שזה מאוד משמעותי במפעל ייצור. אחד, כי אתה יכול לייצר הרבה יותר בשנה על אותם חומרים ועל אותם מכונות, אז זה מוריד מאוד את התקורות שלך. ודבר שני, משמעותי לא פחות, מכיוון שאתה, התהליך שלך הרבה יותר קצר, כמות המדיה שאתה צריך, אותה מי שפיר שבתוכם התאים גדלים, היא הרבה הרבה יותר קטנה, ומדיה זה העלות המשתנה העיקרית והמשמעותית ביותר בגידול בשר מתורבת. אז אנחנו מקצרים את זה בצורה משמעותית, ומכן מורידים את שתי העלויות האלה.
Okay.
אנחנו מגדילים את המסה, בסוף כמה אתה קוצר, אנחנו מגדילים את זה פי 2.5 יותר, יש לך פי 2.5 יותר בשר שיוצא לך בסוף התהליך, וכמות החלבון גדלה בפי 5.
איך זה קורה?
זה קורה במובן הזה שאנחנו גורמים לדברים להיות הרבה יותר יעילים וגם הרבה יותר מהירים. אז דיברנו על השלב שבו אתה מגדל את תאי הגזע.
כן.
זה השלב הראשון, שנקרא פוליפרציה. אנחנו פחות מתערבים בשלב הזה, הטכנולוגיה שלנו לא רלוונטית, אבל זה שלב מאוד יקר, והוא לוקח הרבה מאוד זמן, עד שבסוף אתה מגיע לכמות מאוד גדולה של תאים. ואז רואים שבעצם החברות שמנסות לקחת את התאים האלה ולהפוך אותם מתאי גזע לתאי שריר, נתקלות באיזשהו מחסום ביולוגי, שמאוד מאוד מקשה על היעילות ההמרה הזאת. ופשוט אנחנו רואים אחוזים מאוד נמוכים של המרה, של תאי גזע שבסופו של דבר מתמיינים, מתאחים, ובסוף הם חלק מסיב, וזה בעצם המוצר שאנחנו מחפשים. פרופיוז מגדילה את המספרים האלה מנגיד אחוזי יעילות של 15-20%, כמובן שזה משתנה בין חברות וזן, לעד 95%, יש לנו בדור 2 של המוצרים שלנו, 95% מהתאים שגידלת, הופכים להיות חלק מהמוצר, ואני חושב שזה מסביר, ולא רק זה, הכל נעשה בצורה סינכרונית, זאת אומרת, ברגע שאתה מוסיף את התוסף של פרופיוז, קודם כל מה שנעצר זה תהליך הפרוליפרציה. פשוט נעצר על כל התאים, כל התאים מפסיקים לעשות פרוליפרציה, זאת אומרת, האנרגיה מופסקת להיות לתהליך של הגדלת האוכלוסייה, וכל התאים הופכים ומתחילים את תהליך ההתמיינות לכיוון שריר, ואז כמובן הרבה יותר מהר גם לכיוון של איחוי ולהבשלה. זה בעצם מאפשר לנו את האפקט המטורף הזה של יעילות.
אז טוב, אז יש לי שאלה בהקשר הזה דווקא של הטכנולוגיה, עוקבת בקבוצת הפייסבוק, בסדר? היא שואלת, מהי מודיפיקציות מתוחכמות יותר ברמה הבריאותית? אם אתה יכול להשפיע על הבשר הזה ממש ברמת הרכב החלבונים, כמה קולסטרול יהיה בו, כמה הוא יהיה בריא לך?
חד משמעית. חד משמעית, יש פה בעצם, עוד פעם, שהתעשייה תגיע לרמות קצת יותר בשאלות של טכנולוגיה, דמיינו שיש פה תהליך שהוא בשליטה מלאה של יצרן. אוקיי? והתהליך הזה, בעזרת טכנולוגיות כמו שלנו ואחרות, יש שליטה על כל המאפיינים הביולוגיים של הבשר. זאת אומרת, לעשות בשר ללא קולסטרול, זה בהחלט דבר שאפשר לעשות. כמובן, יהיה לזה סך הכל השפעות, אולי על הטעם ואולי על התחושה, אבל חד משמעית התשובה היא כן. אז אפשר לקחת את זה או למקום של הטעם, עם דווקא יותר שומן, וזה, או אפשר לקחת את זה למקום של לעשות בשר שהוא לגמרי ללא שומן, או אפילו רק חלבונים שהם חלבונים מהבשר. יש לנו חלבונים מהצומח, רק נעשה חלבונים מהבשר בלי כל הדברים מסביב, בלי הרקמה המחברת, בלי השומן. יש פה שליטה מלאה, וכן, ונצטרך למצוא את האיזון בין משהו שהוא מתועס מדי, כי גם פה יש סכנה כזאת, לבין משהו שהוא טעים כמובן, וגם משהו יותר בריא. ופה הצרכנים החכמים יצטרכו די מהר לדעת, להבין מה מוכרים להם, כדי שהתעשייה תדע לקחת את זה למקום הנכון.
אז זאת אומרת, אנשים יעדיפו סטייק אמיתי מאשר סקית בטעם סטייק, שהיא פשוט אבקת חלבון.
יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. אבל בהחלט, אם היום אנחנו קונים איזולט של ווי פרוטין, לדוגמה, שהרבה אנשים היום צורכים או מעשירים בזה מוצרים, אז אפשר לעשות אותו דבר גם עם חלבון שמגיע מהבשר ולאו דווקא מהצומח, כן.
אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז בוא נדבר רגע קצת יותר על החברה. לאן אתה חושב שהיא הולכת בשנים הקרובות? האם אתם מחפשים עובדים?
אז בסך הכל אנחנו קמנו ב-2021, אנחנו עדיין חברה די צעירה, התקדמנו המון, זכינו במקום ראשון בתחרות הסטארט-אפים בישראל, בפודטק, שזה היה אחלה.
כן.
כך שזה באמת היה ככה רוח גבית מאוד מאוד טובה, יש לנו משקיעים מעולים. עשינו עוד סיבוב השקעות, שהובל די שתי קרנות פודטק מארצות הברית, עם כמה עוד משקיעים שהצטרפו. ואנחנו בעצם היום משתפים פעולה עם רוב חברות הבשר המתורבת בעולם, ומראים להם וביחד איתם מתנסים בכלים שאנחנו יודעים לתת ורואים תוצאות, שזה דבר מצוין. אנחנו עובדים חזק מאוד על הנושא של הרגולציה, זאת אומרת, אנחנו מצפים לקבל אישור FDA בזמן הקרוב, שברגולציה זמן קרוב, זה בוא נאמר איפשהו במהלך השנה הקרובה.
אוקיי.
אבל בעצם אנחנו עמוק בתוך התהליכים של להראות את הבטיחות של מה שאנחנו עושים.
הבנתי.
ואנחנו שם לגמרי. אנחנו גם משתמשים בעיקר עם מולקולות שהן מולקולות, שכבר משתמשים בהן בעולם המזון היום, שהן ידועות כמולקולות בטוחות, אז זה ממש טוב. אנחנו הראינו שהטכנולוגיה שלנו גם עובדת על עולם הדגים. עוד לא דיברנו קצת על עולם הדגים, אנחנו אומרים בשר מתורבת.
כן.
צריך לזכור שבשר זה ציפורים, זאת אומרת, אוף, זה גם יונקים, אם זה פרות, כבש, חזירים, אבל זה גם בשר של דגים. פירות ים, זה תחום שהוא מאוד מעניין. ביולוגית, עולם אחר לגמרי, עולם אחר לגמרי.
שונה ברמת הטכנולוגיה גם?
מאוד, כי לא שלנו.
אוקיי.
אבל כשאתה מסתכל על חברות שהן חברות בשר מתורבת של דגים או פירות ים, הם נתקלים בהרבה יותר קשיים מחברות שהן באות מעולם הממליאנס. וזה למה? כי יש הרבה פחות ידע שהגיע מהאקדמיה או מתעשיית הסטם סל תרפיסט, שבעצם כבר הרבה שנים מגדלים תאים, מגדלים תאי גזע למטרות אחרות. כל הידע הזה גלש לתוך העולם של בשר מתורבת. ודרך אגב, מהר מאוד ידע מעולם הבשר המתורבת יגלוש חזרה לעולם הסטם סל תרפי, וזה טוב.
כן.
אבל לדגים אין אנטיבודיז, שאתה בטח יודע מה זה, אין לך מרקרים, אין קווי תאים, צריך להתחיל הכל מההתחלה, ודגים מאוד מאוד שונים, זאת אומרת, זן אחד שונה מאוד מזן אחר, פירות ים בכלל, אז אנחנו מגלים שההבדלים בין זנים הם מאוד מאוד דרמטיים, הכל קורה הרבה יותר לאט בדגים, ומצד שני, בעיית ההספקה הרבה יותר דרמטית, זאת אומרת, יש מחסור כבר היום בדגים, אנחנו רואים מה קורה באוקיינוסים, אנחנו רואים את האתגרים בחקלאות ימית, אז בהחלט עולם שהוא מעניין. אז אנחנו הראינו כחברה שאנחנו גם רלוונטיים על דגים, זה אחד הדברים שהשגנו, וגידלנו בעצם, הצלחנו להראות שאנחנו מגדלים שרירים במה שנקרא תלת-ממד. אז אני אגיד בזריזות מה זה דו-ממד ותלת-ממד.
כן.
בסוף שאנחנו רוצים לעשות סטייק, אנחנו צריכים לגדל תאים בתלת-ממד. מבחינת תאים זה עולם אחר לגמרי. דו-ממד זה שלוקחים צלחת, מגדלים תאים על צלחת, התאים כולם ככה בשכבה מאוד דקה, תמיד הם צמודים למשהו, נוגעים במשהו, וזה תחום זה צורה שיותר קלה. והראינו שם הרבה מאוד תוצאות מאוד מאוד מרשימות, אבל זה לא הדרך שבה אפשר יהיה לייצר בשר בקנה מידה שאנחנו מורים לייצר אותו, ובטח לא whole cuts.
כן.
או אפילו בשר תחון, הוא גם, הוא צריך להיות בסוף בשר, ולא שכבה דקה על צלחת.
כן.
אז מה שעוד הראינו, זה בעצם את היכולת לגדל תאים בתלת ממד, ממש ככה אני קורא לזה תמונות סטאר וורס, כי זה, יש לנו הדמיה של המיקרוסקופ, של המיקרוסקופ הקונפוקלי, שבעצם עשה צילומים של השכבת בשר שגידלנו, ואז אפשר ממש לעשות כמו טיסה כזאת בתוך קניונים וקרבות אוויר, ככה כן. זה נראה, אני אראה לך אחר כך, אם תרצה לשים את זה בפייסבוק.
כן.
אז גם את זה הצלחנו להראות כחברה, אבל לאן אנחנו הולכים? אז קודם כל, אנחנו באמת מבחינת רגולציה, אנחנו רוצים להגיע לסיום התהליך, מה שיעזור ללקוחות שלנו, יצרני הבשר המתורבת, לשלב אותנו בתוך תהליך הייצור שלהם. אנחנו רוצים לעבוד עם הלקוחות, לעזור להם, אנחנו מומחי שריר. פרופיו זה חברה של מומחי שריר, אין הרבה כאלה.
כן.
ואנחנו הולכים לעזור להם, ביחד עם החומרים שלנו, לגדל שריר. וזה בעצם, זה בעצם חלק מהתהליך שבו ישלבו את החומרים שלנו בייצור בשר מתורבת. התהליכים שמשלבים את החומרים שלנו, יוגשו על ידי הלקוחות שלנו לרגולטור,
okay.
נגיד ל-FDA,
okay.
וה-FDA יאשר אותו. ברגע שה-FDA מאשר תהליך שאתה בתוכו, אתה טוב,
כן.
אתה במצב טוב. אז אנחנו רוצים בעצם לשלב את המוצרים שלנו, ובשביל זה אנחנו עובדים עם הלקוחות שלנו, אנחנו מפתחים את אותו דבר בתחום הדגים, ואנחנו מפתחים את היכולות שלנו לעשות דברים מעבר למה שאמרתי, וזה יעילות והגדלת כמות החלבון, אלא באמת להיכנס לעולם הטעם, ולעזור ללקוחות שלנו לעשות בשר שהוא יותר טעים. אז אלה הדברים בעצם שאנחנו עושים, ולצורך זה הגדלנו את הצוות שלנו, אנחנו היום 11 איש, אנחנו נמשיך להגדיל את הצוות, אני חושב לקראת סוף השנה, נעשה בעוד סבב גדילה, כן, זהו.
אוקיי, נהנה. אתה חושב שיש איזושהי השקה, או תהיה איזושהי השקה בעתיד, בין תעשייה כזו של פודטק, לבין תעשיית הבריאות אפילו?
לגמרי. חד משמעית, אנחנו כבר רואים את זה היום, כי זה מעניין, כי חלק גדול מהחברות שעברו לעולם הבשר המתורבת, זה דווקא חברות שבאות מעולם ה-life science, או חברות תרופות, או חברות שמספקות תשתיות וחומרים לחברות התרופות. דיברנו על stem cell therapy, ויש את כל המחקר סביב תאי גזע, והתחום הזה שגדל ועוד לא כל כך הביא את הערך שציפו ממנו,
כן.
של לעשות ריפוי דרך שימוש בתאי גזע. כל הידע הזה בעצם גלש לעולם הבשר המתורבת, ולכן גם חברות שבאות מהתחום הזה, כמו חברות התרופות או חברות שהן בתחום ה-life science, עברו ופתחו פעילות שהיא בתחום הבשר המתורבת. ואז שאנחנו פוגשים אותם, ואנחנו מדברים איתם על שיתוף פעולה בתחום הבשר המתורבת, הם בעצם לוקחים אותנו ואומרים, רגע, אחלה, אבל יש okay. לנו גם דברים שאנחנו רוצים לעשות איתכם בתחום השני. ופה בעצם היכולת לגדל רקמות שריר לצורך בדיקה של תרופות חדשות, לצורך פיתוח תרופות חדשות, לצורך להשתמש בשריר שיודע לייצר יותר חלבון, כדי לייצר חלבונים ריקומיננטיים. זה תחום מאוד מאוד מעניין, ומאוד יכול להיות שאנחנו גם נתפתח לשם.
טוב, אז אני יכול לדמיין באיזשהו מקום, אתה יודע, שחברה מגדלת לעצמה שרירים ואיברים באופן כללי, יכול להיות שאנשים גם ירצו לאכול כבד בשלב מסוים, כן? ואז זה באמת עובר לבני אדם, ואתה יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה, למשל.
מה שראיתי בעולמות אחרים, של סטארט-אפים אחרים, זה שנגיד עוד פעם אני חוזר לעולם המצלמות. אז התחלנו עם עולם של מצלמות דיגיטליות, ואנחנו היינו צריכים להקטין את המצלמות האלה, לגודל שיכנסו לתוך טלפון סלולרי, להוריד את העלות שלהם לדולר, ונכנס ונזרם המון כסף לעולם הזה של מובייל אימג'ינג. ואז, כל בעצם הטכנולוגיה שפותחה עבור זה, מהר מאוד התחילה לגלוש חזרה למצלמות דיגיטליות. אז למשל, הצורך והיכולת להקטין את הפיקסל, שהביא אותנו לחיישנים של 20 מיליון פיקסלים,
כן.
מהר מאוד אותו פיקסל קטן, אבל גם מאוד טוב, חזר למצלמה הדיגיטלית, ואז המצלמות הדיגיטליות יכלו בעצם לתת רזולוציה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר טובה. אותו דבר יקרה פה, כי הרבה כסף זורם פה לתעשייה הזאת, והרבה מאוד טכנולוגיות שיפותחו פה, כמו לעשות את הדברים יותר יעילים, לעשות את הדברים יותר טוב, הרבה מאוד קווי תאים שמפותחים. מהר מאוד זה יתחיל לגלוש חזרה גם לעולם ה-life science וה-stem cell therapy, ואני חושב שנראה הזנה הדדית של שתיהם.
איזה כיף. אוקיי, אז אני רק אגיד שעשית לי חתיכת תיאבון עכשיו, שאני באמת מקווה לטעום סטייק כזה בהקדם, כן? אני גם בטוח שאתה בתור שף תהיה מאוד מעוניין להכין גם לילדים שלך לצורך העניין, סטייק מבשר מתורבת. זהו, תודה רבה גיא, ותצליחו.
תודה רבה, ואחלה שהזמנתם.
טוב, זה נשמע מצוין, זה בטוח. אבל עכשיו, אחרי כל זה, הגיע הזמן לשמוע את הצד השני בסיפור. אם מעניין אתכם לשמוע מאחת המנהלות והמשקיעות המסקרנות ביותר שעובדות בתחום הזה היום, שמנסה לשנות את תעשיית המזון שלנו כבר שנים, ודווקא מהצד הפיננסי שלה, אז אני מזמין אתכם להזין לה בפרק הבא. זהו בינתיים. דרגו את הפרק ושתפו אותו אם אהבתם את מה שהיה לי לספר לכם. הצטרפו לשיח על ביוטק ומדטק, עקבו אחרי הפודקאסט בקבוצת הפייסבוק שלנו, ותודה רבה שהזנתם לפרק נוסף של ביוטכנולוגיה בקיצור. אני אריק, וניפגש בפרק הבא.